אז שלום לכם, שמי הרמן אליהו, הזמינו אותי כבוד הרב שאני אדבר לכם על על השואה. אתם יודעים מה זה השואה? זה הולוקאוסט. זה אצלי זה לא השואה ולא הולוקאוסט, זה ממש, אם אני יכול לדבר, זה הגיהינום. אם אתם יודעים מה זה גיהינום, כמו שיש עולם הבא ועולם הזה, יש גיהינום גם כן. ואנחנו מתפללים תמיד על זה, שאנחנו לא נגיע לגיהינום. ואני הייתי בגיל 16, ולמדתי בבודפשט, בהונגריה, על יד הרב בל זהרון, זה היה הישיבה שלנו. זה לא בניין כל כך יפה כמו שלכם, אבל זה זמני היה. זה התמונה המקורי שצילמתי. תראו את זה מתי זה היה. 44 ינואר השלישי.
ז'אנוויר 1944, בודפשט. הפוטו אוריג'ינל כלו, אלא פוטוגרפיה.
ואנחנו היינו כאן, בישיבה הזאת, רק באופן זמני. שלמדנו 30 קילומטר משם, בעיירה ועץ, כאן זה, איך שאנחנו מסתכלים. אני תפסתי את התמונה, עשיתי שהרבי הקדוש יצא מהבית שלו, שהוא היה סגור שם, מאז שהוא ברח מפולין. בפולין הוא איבד 11 ילדים ואישה אחד. והוא הגיע בלי זקן, איך ש... הובילו אותו עם עגלה, עם קש, עם שוטרים פולנים ושוטרים הונגרים, והם לא ידעו מה יש בפנים, אבל בטח ידעו שהיהודים האמריקאים שילמו הרבה כסף, דולרים, להבריח אותו מהמחנה איפה היה בבלז, הרבי מבלז, והבריחו אותו לשם. דקרו כמה פעמים את ה... את ה... איך קוראים את ה...
עגלה.
לא, את ה... את ה... עם, כמו מסרג בתוך הקש, ולא מצאו אותו, שהם היו עמוק בתוך ה... הוא ועם אביל גראי רבי. אביל גראי רבי זה מאבא של הנוכחי. עכשיו יש רבי. והוא שמן. אז האבא שלו היה אח שלו, ובתמונה נמצא גם כן שם. אחרי זה שהוא יצא, הוא הלך, פעם אחת הוא יצא, זה היה שבוע לפני שהגרמנים נכנסו. היו הגרמנים שם, אבל לא באופן פעיל. אז הוא יצא, ואני ליוויתי אותו לתחנת הרכבת. הוא ישב על יד החלום ברכבת, הוא בירך אותי, הוא אמר לי שהוא מברך אותי שאני אגזור בריאות מאיפה שלוקחים אותי. וזה ליווה אותי כל הדרך מתי שלקחו. שאותו הערב שהוא נסע, כבר אספו אותנו מהישיבה. בבוקר עוד היה צריך להיות, דיברנו שיהיה מבחן באילו טריפות. אילו טריפות זה בחולין. וגיל 16 ללמוד אילו טריפות, זה אני לא חושב שכאן בארץ לומדים. ואנחנו שאלנו לפני זה את הגבאי של הרבי, למה אנחנו צריכים ללמוד את האילו טריפות? אנחנו עוד לא יודעים עוד הרבה דברים. ואומר, אתם צריכים לדעת אם, אם קורה משהו, שישאר לפחות שוחט אחד. שוחט אחד. אנחנו לקחנו את זה בתור מיסה, רק תשגיחו שלא יאבד אף תמונה, שאין לי עוד אחד. הרבי יצא, דבר גדול היה אז, שיהודי יכול לצאת מהמקום הזה, אבל השוטרים עוד הצדיעו. הקצינים אלו שהיו שם עשו עוד
הצדה.
איזה יהודי קיבל הצדה אז? אף אחד. אבל זה הכל בגלל כסף, שהם קיבלו כסף. טוב, אז בערב השתנה המצב לגמרי. אנחנו, היה מדובר שאותו הערב יהיה לנו מבחן באילו טריפות, והתכוננו חזק, ושאלנו, כל הזמן למדנו, למרות שהמצב היה קשה, להצליח במבחן. פתאום שמענו מטוסים גרמנים עוברים את העיר בטיסה נמוכה. מה זה טיסה נמוכה? ממש מעל הבתים. מעל הבתים. אף פעם זה לא קרה. זה לא תרגיל היה. וראינו את הצלב וקרס הגדולים, אז זה היה ממש מפחיד. אז ידענו שהגרמנים כבשו את בודפשט ואת הכל. אז הרבי שלנו, זכרון לברכה, הוא אמר, עכשיו אתם רואים מה קורה. רצינו בעוד שעה לעשות מבחן, אני מבטל את המבחן. בצערי הרב, אני יודע שאתם שמחים, שאתם לא צריכים היום להיבחן, אבל מתי אני יכול להיבחן עוד הפעם? אני לא יודע. באמת, אף פעם כבר לא יכולנו להגיע לשם. ואנחנו, ואומר, אמר לנו, כל אחד ילך הביתה, מי שגר קרוב, שישתדל שלמטה יש כבר סיורים שלוקחים את היהודים וקושרים אותם ולוקחים את זה לדונאו. הדונאו זה נהר בבודפשט, נהר עמוק, ומי שבולע את הבן אדם מיד נפטר. אז כל אחד השתדל, ואני הגעתי די מהר הביתה. מאוד שמחו שאני הגעתי הביתה. אבל אחרי שעה, שעתיים, צלצלו הפעמונים בכל בית. היה שם איזה שומר בית על ידו, ומתי שהיה אזעקה של מטוסים, שזה המלחמה הזו. אז היה הונגריה, היה מצד הגרמנים, אבל היה האמריקאים והאנגלים והצרפתים, הם תקפו את הונגריה וגם הרוסים עם פצצות, עם כל מיני דברים, והוא צלצל שכל יהודי ירד למטה. זה כבר לא מצא חן בינינו. מה זה? עד עכשיו היה פעמון, אז אמרו שכל התושבים, כל הבן אדם, הוא אמר בפירוש, כל היהודים ירדו למטה. טוב, אז ירדנו למטה, החצר היה מלא עם קצינים גרמנים והונגרים, התנהגו מאוד לא יפה, אבל זה, אז הכרנו מה שאמרו לנו אלו שברחו מפולניה, שלא רצינו להאמין להם. סיפרו תמיד שלוקים את כל היהודים בפולניה למחנות מוות ושורפים אותם, ויש גז, ככה ממיתים אותם. אמרנו, הם בטח מדברים בגלל זה שהם רוצים שאנחנו נתמוך בהם, שאנחנו נצטער עליהם, אבל לא אמנו להם. הם אמרו תמיד, תשגיחו אם הגרמנים יבואו לכאן, אותו דבר יהיה כמו בהונגריה, כמו בפולניה. טוב, בערב כבר הרגשנו שירדנו לחצר, אם הקצינים דחפו את האנשים, וכל אחד היה צריך להראות את המסמכים. אני כל הזמן חשבתי איך אני יכול לנצל מזה. היה לי אבא, זכרון לברכה, ואמא ושתי אחיות. ואנחנו עבדנו בתור שיהיה לנו. היה מאוד חשוב שמישהו יעבוד באיזה מפעל, גרמני או הונגרי, שהוא יכול לצאת שלא יצטרך ללבוש את הטלאי צהוב. זה עוד לפני המבחן. ואני הייתי רשום אצל קרוב שלי שהיה לו בית מלאכה, מי שעשה תלבושות לז'נדרמריה ההונגאי, והיה רשום לי השם שלי. אמנם אני לא יכולתי אפילו כפתור לתפתור. שאבא שלי זמחה, הוא היה חייט, אבל אני לא ידעתי אפילו כפתור לתפתור. אבל הוא רשם אותי שאני עובד אצלו. קיבלתי תעודה והיה כתוב שאני יכול ללכת יותר מחמש שעות ביום לחוצה לקנות דברים, מה שצריכים. שאז כבר נקודה, היה כבר, חילקו את המזון כבר בתלושים. הראיתי את זה לקצין, הוא ראה את הצלף קרס. מה, הוא אומר, אתה עובד לגרמנים? תעמוד בצד. אז עמדתי בצד. אני חשבתי שהוא רוצה להרוג אותי בגלל זה. הוא לקח עוד כמה אנשים, אחד עמד כאן, ימינה, שמאלה. השורה היה פתאום איזה 50-60 אנשים היו כבר בצד ימין, ואני עוד עומד בצד שמאל. אני אומר, לאבא שלי יש גם תעודה כזאת. לא ידעתי אם אני עושה טוב או לא. הוא אומר, תביא אותו. אמרתי, גם לאמא שלי יש. לאמא שלי לא היה, אבל הוא לא הסתכל על זה. והשתי אחיות שלי, אז העמידו את כולם בצד שמאל. פתאום, מי שבא איזה קבוצת חיילים, ולוקחים את האלו שנמצאים בצד שמאל.
מין?
ימין, כן. ואף אחד לא חזר. אף אחד לא חזר. הם לקחו אותם, קשרו אותם עם חבל, גם את הרגליים וגם את הידיים, ולקחו אותם לדונאו. זה היה הפוגרום הראשון. זה יום הראשון שנכנסו. אותו היום אחרי הצהריים, הרבי מבלז, זכרו לברכה, הוא יצא מהרכבת, ומי חלם על זה? אני באתי עם חשמלית לשם, כמו כאן יש האוטובוסים, אני באתי לשם, ופתאום בערב אני רואה שזה לא פשוט, הנה, כבר לוקים אותי. הייתי סך הכל גיל 16, אבל לא היה אכפת להם. טוב. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אחרי כמה שעות שזה היה, כאילו היה מעבר, נשארנו שם בחצר כמה יהודים מומללים, וידענו שעכשיו אותם לקחו, בטח עוד מעט יבוא סיבה אחרת, ואנחנו, זה לא יהיה פרוטקציה שיש לנו תעודות מהגרמנים, ייקחו אותנו גם כן, אבל בבת אחד הם לא יכולים, שהחיילים אלו שמלווים אותם, הם לא יכולים לשמור עליהם. טוב. כל הזמן היינו בפחד, כל הזמן. התחילו לפקוד שם אנשים שנשארו שם לבד, בלי אבא שלהם ובלי אמא. אבל זה, הבית היה מסומן עם, עם, עם טלאי צהוב, אבל על הבית. היה סימן של, שזה בית יהודי. זה לא היה גטו אז, רק יותר מאוחר היה גטו. זה היה בתים מיוחדים, ואפילו על הגגות ציירו את, את המגן דוד אדום, המגן דוד צהוב, עם, עם, עם המטוסים יורים על זה, זורקים פצצות על הבתים, שידעו את זה שזה בית יהודי. זאת אומרת, העיקר, העיקר ש, שיזרקו עלינו ולא על הגויים. אחרי יומיים בערך הופיעו מודעות ברחוב, והיה כתוב על זה, וגם רמקולים הכריזו שכל אחד משגיל 16 עד גיל 65 יתייצב במגרש כדורגל כולם, והביאו איתם אוכל ליום אחד. יום אחד. אתם יכולים לתאר מה זה? בבודפש זה עיר די גדולה. אמנם יהודים היו שם גם כן, בטח היה איזה 150-200 אלף יהודים. לא שאלו אם זה אשכנזי, ספרדי, או אורתודוקסי, או ניאולוגי. יהודים. הלוואי שהיום היה ככה. אז היינו צריכים להתייצב שם, כל אחד עם שלו, העמידו אותנו בשורות, התחלנו ללכת. הרביצו אותנו כל הזמן, באו, השומרים כולם היו בגיל 14-15, זה כמו כאן הגדנאים, בבודפשט יש חמש או שש גשרים מאוד רחבים, יפים וחזקים, ואת כולם הבירו מצד אחד על הצד השני. זאת אומרת, בודפשט זה נמצא בצד אחד, שם העיקר התושבים, בצד השני בודה, זה שם נמצא מי שמושל העיר, והמשמר, המשמר על הבית שלהם. המשמר, המשמר, הצבא, המשמר של המלך, היו מאוד אכזרים, יותר מהז'נדרמריה. ז'נדרמריה זה אלו שלובשים בכובעים שלהם נוצות, זה אנשי הכפר היום היו. הבירו אותם לצד השני, מצד אחד לצד השני. ובאמצע היה איזה, בצד היה איזה בית חרושת לבנים, ושם הכניסו את כל היהודים, בתוך הבית חרושת לבנים. איך שנכנסנו שם, ראיתי שכולם, אלו שלקו אותם מקודם, יום יומיים לפני זה, אולי שבועיים, לא ידענו עליהם מתי, שוכבים בתוך הבוץ, ואני לא יכול לשקוע, הייתה אישה אחד, ממש מבוגרת, זקנה, אולי קרוב למאה, היא שכבה בתוך הבוץ, והייתה לפניה חתיכת לחם, היא רצתה להתקרב ללחם, ולאכול את הסעודה האחרונה, וקצין הונגרי, הוא ראה את זה, אנחנו כולם ראינו, הוא ניגש לשם, אמרנו, בטח שיש לו חסד ואת הלחם יזרוק לכיוון היד שלה. הוא נתן ביתה והלחם אף לחוצה. האישה התחילה לבכות שלא נתנו לה את הסעודה האחרונה לאכול כמו שצריך. אז ראינו איזה עם אנחנו ותוך איזה עם אנחנו נולדנו. זה היה הקלה בשבילנו שידענו אין לנו מה לסמוך רק לקדוש ברוך הוא. אותו הלילה אנחנו כולנו שכבנו בתוך הבוץ. מי שקם מהבוץ הכריזו, מי שצריך ללכת לשירותים יבקש קודם כל רשות, אבל בקול נמוך של לא ישמעו כולם, ואנחנו מלווים אותם לשם. מי שלא עושה ככה, מי שקם לבד דינו מוות מיד. טוב, אנחנו שוכבים בתוך הבוץ, בתוך כבר התחיל להיות שלג, ואנחנו לא יכולים לקום, אנחנו מפחדים שהורגים אותנו בגלל זה. בינתיים מגיעים עוד קבוצות מבתי חולים סעודים עם כיסא גלגלים וכל מיני מכשירים אורתופדיים, ואנחנו רואים שההונגרים והגרמנים דוחפים אותם בתוך הבוץ בלי רחמנות. אז התחלנו לחשוב שממש זה אולי גומרים אותנו כבר היום. כבר לא צריך לחשוב כבר מה יהיה מחר. זה לא קרה. טוב, זה קשה קצת לשמוע. מחרת היום אני קודם כל, לי היה תפילין. אני לא יודע כמה אנשים היו תפילין, לי היה, איך שנכנסנו, אני קשרתי את התפילין כאן, על הרגל שלי. אני לא רציתי שיירו איזה חבילה ביד שלי, אז הם יכולים מיד לתפוס. שהם לא רצו שיהיה תפילין לאף יהודי. אמרו שזה מכשיר קשר לאויב. ואני אמרתי, כל הזמן חשבתי, זה התפילין, זה מכשיר קשר לקדוש ברוך הוא. ואני אמנתי את זה כל הזמן, וככה נשאר התפילין בהתחלה. הנה, הבאתי לכם להראות את התהילים שהיה לי באושוויץ, אבל זה קצת יותר מאוחר. זה היה מול מנגלה, אם שמעתם. על הרוצח. טוב, אני קצת מבולבל. טוב, אחרי כמה ימים מגיעים עוד קבוצות, את כולם דחבים בתוך הבוץ, אחר כך מעמידים אותם בשורות ומתחילים ללכת. זה המצד המוות הראשונה בהונגריה. בצדי הכביש עומדים גויים, אלו שגרים בכפרים, עומדים שם וזורקים עלינו כדורי שלג, כדורי שלג ובתוכו יש אבנים, וזורקים עלינו, לוקחים אותנו, אתכם לשחוט. אתם רציתם ללכת לפלסטינה, אתם תגיעו עכשיו לפלסטינה, אבל כולכם יהיו כבר אחרי המוות, ככה תגיעו. אנחנו לא ענינו שום דבר להם. הם כל הזמן חיפשו אולי יש מישהו, איזה מכירים מאותו הכפר איפה שגרו, שרצו להרביץ אותם, אולי אם היו חייבים להם כסף, שלא יצטרך לשלם אחר כך. אבל איך שאני הייתי שם, אף אחד לא מצאו. כל ערב שאנחנו הלכנו לישון במקום כזה, בחרו את הכיכר שוק, איפה היה אותו היום, אותו היום שוק של פרות או שוק של עיזים או כבשים, ובתוך הלכלוך אנחנו היינו צריכים לשכב. ראינו שאנחנו כבר לא בן אדם, כבר לא רשמו את השם שלנו כבר. בהתחלה עוד רשמו את איך קוראים לנו, כאן כבר לא רשמו כלום. לא זה גיל 16 או 18, או קוראים לו ככה וככה, שום דבר, אנחנו כבר הפקר. טוב, אם זה ככה, זה אנחנו ממשיכים, מי שיכול. בינתיים כל הזמן הרגו אנשים. התחלנו ללכת 40 אלף ביום אחד, אף אחד לא סיפר, בערב היינו חצי בערך. חיפשנו איפה החבר שלנו ששכב הלילה על ידינו, אמרו הוא עמד באיזה מקום והוא לא יכול היה להמשיך את ההליכה, הוא ישב שם, כנראה הוא נפל שם והרגו אותו. זה היה. במצב כזה הגענו עד הגבול של אוסטריה. אני זוכר שהיינו בעיר אחד שקראו לו קומארום, אף אחד לא יודע מה זה קומארום, אבל זה עיר די גדולה היה, והיה חג המולד של הגויים. אז קיבלנו פעם הראשונה, קיבלנו קצת מרק בצהריים שחגגו את החג המולד שלהם. אבל בערב לקחו אותנו, הגיעו גם קבוצה של גרמנים, והיה כפור אימים בחוץ, וכולם היינו בלי בגדים, אפשר להגיד מעילים, אף אחד לא היה מעיל, רק בגדים רטובים. וכך היינו צריכים ללכת מהר אחד על הר השני, מהר אחד על השני, ולא ידענו מה הסיבה. אמרו ששם צריך לעשות איזה מחנה כדי לעבור את הימים הקשים. שם היה מפקד הונגרי, היה כל כך אכזרי, שהגענו לשם הוא אמר, טוב שבאתם לכאן, הגיע הזמן שאני ארוג את כולכם פה. ככה, בלי בושה, בלי שום דבר. חשבנו בהתחלה, אולי זה בתור בידור, הוא אומר לנו, הוא לקח את האקדח שלו, מיד הוא ירה באוויר כמה גולות, עשה לא אמן שום דבר. ראשית כל אחד ישים מה שיש לו בכיס, אם ימצאו פילר אחד, זה היה המטבע ההונגרי, פילר אחד זה כמו פחות מגרוש בכיס, תדעו את זה, שמי שלא מוסר את זה דינו מוות. לא עת, לא נייר, אפילו מטפחת אסור שישאר לכם. מי שלא עושה ככה הוא כבר לא חי. טוב, היינו שהגענו למצב נורא. טוב.
עוד הייתם שם עם המשפחה, אבא ואמא?
שנשארו בבודפשט. לא היה שום קשר. שום קשר לא היה. לא היה קשר. לא יודענו מה איתם. זה, אמנם זה 70-80 קילומטר, אבל טלפון לא היה, מכתב לא היה, ואנשים לא יכולים לדעת שום דבר. לי היה עוד פספורט, מה שנתנו השוודים, היה כתוב על זה, שאני מוגן על ידי השוודים, שאני אזרח שוודי. זאת אומרת, יש לי רשות שלא ירביצו אותי ולא יקחו אותי. אני הראיתי לקצין אצלנו, בקבוצה שלי, הוא אומר, אתה יודע מה? תנגב את התחת שלך. בפירוש. כמו ההונגרים מדברים. זהו. טוב. חבל לי, אני מקצר את זה. הגענו לגבול, גבול האוסטרי, שם היה איזה בית חרושת על יד על בית הלוויות של היהודים, ושם עשו את כל החיות אלו שנטרפו או לא נטרפו, אפשר להגיד שמתו, זאת אומרת, היו מחוסלים על ידי הכפור, והיינו צריכים להוריד את השומנים, שחבל לזרוק חיה עם שומן, אבל השומרים לא נכנסו בתוך המקום הזה, היה מאוד מסריח ועוד קר, ורק מבחוץ הם עשו סימנים, אם אתם לא עובדים אנחנו הורגים אתכם. איפה גרנו? בתוך בית חרושת לבנים, שהפתח שלו זה בערך כמו כאן. היינו צריכים להיכנס בתוך הפתח הזה בערך 600-700 אנשים בתוך 2 דקות. עמדו בחוץ עם אקדח, אמרו לילה, לשכב. היינו צריכים לטפס על 4 ולהיכנס בתוך הבור. אתם יכולים לתאר מה היה בפנים. ראינו מי שהיה לו נר, הדליקו נרות בפנים, וראינו שקבוצה קודם, אלו שהיו גרים שם, זה היה בעיר שופרון. שופרון, זה היה הגבול ההונגרי. היה כתוב שם, בעברית, בהונגרית, בגרמנית, אנחנו, היום האחרון שאנחנו חיים פה, אנחנו מזהירים אתכם, תברחו אם אתם יכולים, מכאן אתם לא תצאו חיים, תדעו את זה, תיקחו את זה בחשבון. אבל מי רואה את זה? רק למי שהיה נר. אבל ידענו שזה אי אפשר לצאת משם. באותו היום, במחרת הבוקר, המפקד האכזרי עם הצוות שלו העיר אותנו, אף אחד לא ישן, כולם לחוצה. גם כן עמד שם ולצאת מהבור הזה כמו עכברים שיוצאים מהמלכודת. יוצאו כולם, עומדים בשורה, איך שהורה בתקופה, נותנים דחיפה לכתפיים או לגוף ונופלים אחד על השני על הרצפה. אתה לא מתאים ללכת למחנות, אתה חולה. זה היה ההחלטה של החייל, מי שעשה את עצמו כרופא, וככה בחרו אותו. זה היה סלקציה. הגיעה הרכבת, 85-90 אנשים עלו על הרכבת, ולא יכלו לסגור את הדלת, כל כך היה מלא. אז המפקד בא לראות את זה, למה אי אפשר, הוא ירה בתוך הקרון, אז אנשים הצטופפו יותר, מיד היה לעוד 20 אנשים מקום. סגרו אותנו עם מנעול, שמו בפנים שני דליים, אחד בשביל המים ואחד בשביל התצרוכת, וככה יצאנו הונגריה. למי שיהיה חשק הוא יכול לשיר, למי שלא היה לו חשק הוא לא שר. התחילו רובם לפקוט, וידענו שזה לוקחים אותנו לדרך אחרון. טוב, הגענו לשם על הגבול בלי אוכל, בלי שום דבר, בלי מים. שפתחו את הדלת באוסטריה, האוסטרים פתחו את הדלת. איך שפתחו את הדלת, 30-40 מתים נפלו על הרצפה. הם התפלו קצת על זה, לא שלא היו רגילים, שכבר 600,000 יהודים כבר עקו מהונגריה. אבל חשבו שאולי בתקופה הזאת כבר מתחיל להיות כבר אחרי המלחמה, זאת אומרת תקופה של הפסדים בקרבות, אז לא יעשו את זה. אבל הם עשו את זה. טוב, אחרי כמה ימים אנחנו מגיעים לאושוויץ. התפילין היה קשור לי על הרגל.
הצלחת להניח כל יום?
כל יום.
גם ברכבת?
גם ברכבת. אומנם היה סירחון, והיה קשה לדעת אם מותר לי, שאנשים עושים פיפי וכך אם מותר להניח תפילין. אבל אני שמתי משהו, אני קצת הסתובבתי וככה הנחתי תפילין.
יש אחרים שרצו גם להניח?
בטח שרצו. אלו שהיו דתיים כולם, ואלו שהיו בשבר, הם רצו גם כן, שבאותו הרגע שהם מפחדים מהדין של הקדוש ברוך הוא, הם רוצים לחזור למקורות. בבקשה? תפילין של ראש, ויש על יד. הגענו לאושוויץ. מי שלא ראה דבר כזה, הוא לא יודע כמה שהוא מרוויח מזה. אבל זה לא שהיה שאלה עם כמה מרוויח. פתאום אנחנו מגיעים לאושוויץ, ראינו את הארובות עשן, כל מיני צבעים, ראינו שקבוצות אחרות, אחד אשר אחרי השני מגיעים שם, לוקחים את התינוקות ואת התינוקים מאמא שלהם וזורקים בתוך האש. היו כמה אמהות ונשים שהם התנגדו לזה, אמרו בגרמנית לחיילים גרמנים, ורום מפטוזס, למה אתם עושים את זה? אותו הרגע קיבלו כדור. עד שלא הגענו, מישהו צעק לי מתי שירדנו מהרכבת, אתם בחורי ישיבות, שהיינו ביחד כמה אחדים, אל תגידו שאתם בחורי ישיבות, תגידו שיש לכם מקצוע, ואתם לפחות 10 שנים יותר מבוגרים מה שאתם. אלו שהיו שם בפנים, היה קודם פרקטיקה, אני לא ידעתי למי צריך להגיד, אבל ראיתי פתאום איזה איש עם כפפות ומגפיים מגועצות, בולט שם עם בגדים חדשים מפוארים, עם כמה קבוצות של קצינים וכלבים דוברמנים, אז ידענו שזה המפורסם, זה המנגלה. הגיע התור שלי, ראיתי שעם האצבע שלו הוא מראה ככה או ככה, זה מי ילך, מי ימות ומי יחיה. זאת אומרת, הוא השליט פה במחנה. אני מתקרב אליו, הוא שואל בגרמנית, ויאלט ביסטו, בן כמה אתה? אמרתי 28. מה המקצוע שלך? אמרתי, אני 28, ואני חיית. אז הוא עשה סימן שאני הולך במקלחת של נשים. זה התפקיד שלי. כבר מספר לא קיבלתי, לא רשמו את השם, אלא אני הולך למקלחת של נשים. ושם תתבות. מה שראיתי שם, אני חושב שבספרים הימים ביותר, שכתבו אחרי השואה, לא יכולים לכתוב את זה מה שראינו שם. נשים בגיל 14, בחורות בגיל 14, 15, עמדו ערומות בתוך המקלחת, צועקות כל הזמן, איפה אמא, איפה דודה, איפה סבתא. אין תשובה. וכולם בוכות שם, עומדים שם כמה אוקרנים שהיו כבר מקודם שם, אוקרנים שעובדים בקרמטוריום, והם הם, 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 הם ממש רעבים לבנות כאלו, אבל הם היו קדושות כל כך שהם שמרו על הקדושתם. אני יכול להעיד שאף אחד לא יצא משם שקרה להם משהו, אבל הם היו הקורבנות העיקריות בשואה. הבנות האלו היום כולם עם חיים, גיל 80 או 84 או 85, כולם נמצאים בבתי אבות או בית חולים סעודים או בירושלים או ברחובות או פתח תקווה או איזה מקום שהוא, ואף אחד לא נותן להם כבוד, אבל הם האימהות של החסידות ויז'ניץ ובלץ ושל סאטמר ושל קלויזנבורג, ואף אחד לא אומר איזה גיבורות הם היו, ודווקא אלו היו הגיבורות. טוב, אני חיבתי את ה... לי אמר שאני אכנס אצל ה... מקלחת של נשים, אני הלכתי למקלחת, אני קיבלתי איזה פיג'מה, דקה, ואיזה קפקפים, ונכנס שם, באותו יום היה לי מזל, פתחתי את המקלחת ויצא מים קרים. אבל את התפילין חיבתי בחוץ על יד אבן, ואני כל הזמן הייתי במתח אם אני מוצא או לא מוצא, כבר לא בדיוק ידעתי איפה זה. יצאתי לחוץ אחרי זה, אני מחפש את התפילין ואני לא מוצא. איזה חייל אסס צועק עליי, יהודה, מה אתה עושה בחוץ? אין, אתם לא יכולים, אתה לא יכול להסתובב כאן. דום, אני מחפש את המשקפיים שלי. אומר, כאן אתה לא צריך משקפיים. אני מבטיח לך. אבל אני לא חיפשתי את המשקפיים, חיפשתי את התפילין. ואת התפילין מצאתי, איזה מלאך שם, איזה שם, ומאז אני לא נפרד. הנה התפילין הזה. זה התפילין.
אפשר לפתוח אותם?
מה?
אפשר לפתוח?
בטח. בשביל מה באתי? אחד הניסים הגדול ביותר בעולם, הדבר הזה. זה עכשיו אני מוכן כבר לספר על זה. זה אחד הניסים שהקדוש ברוך הוא ברך אותי. למה? אני לא הייתי יותר טוב מאלו שנשארו שם. רק בגלל זה שאני יכול לספר להם ולבחורים כאלו, שזה אולי נותן להם חיזוק באמונה שלהם. לי ברוך השם יש אמונה. אני לא הפסדתי אף פעם את האמונה. אני אמנתי בקדוש ברוך הוא, ידעתי את זה. אפילו היום שאתה אמרת ולא, אמרו שאני אהיה שם ב-11, נכון? וטעינו, אני לא כעסתי אף אחד. ידעתי שזה דרך הקדוש ברוך הוא. הנה, אני פה, ברוך השם.
ברוך השם.
אני רוצה רק שאני לא יודע מי דתי פה, מי לא דתי, זה לא מעניין אותי, מי ספרדי, מי אשכנזי, מי יווני או אורתודוקסי. העיקר שילמדו מזה, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לתת את התשובות של השאלות שלנו. לא ללכת לבית זונות וחס וחלילה, איפה שמוכרים משקאות.
טוב.
בפאבים. לא לחפש שם את ה, את ה, את ה, את ה, את התשובה ואת ה, את העתיד שלנו. ולא לנסוע לטייוואן ולכל מיני מקומות, להודו, אלא עיר עלמים בקדוש ברוך הוא, בכל מצב שהוא. ואם יש מצב שאתם לא יכולים כבר לקבל תשובה, אל תשכחו להגיד, כי מלאכיו יצב אלך, לשמרך בכל דרכיך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.
כשאתה במחנות, הרבה הפסיקו להאמין.
אני יודע, מה זה, אני לא יודע. הרובם, רובם לא. אנחנו קיימנו מניינים למנחם מעריב, בשחרית אפילו למדנו קצת גמרא בעל פה. טוב, אנחנו היינו בודדים, הקבוצה שלנו. שם חילקו את המזון על סמיכה, וגם אותו הסמיכה לקחו את המתים בבוקר לחוצה. למי שהיה הסמיכה, זה הוא קיבל פרס שאת הפירורים הוא היה יכול לאסוף. אנחנו מדברים, הנה, השבוע היה 17 בתמוז. אנחנו אכלנו לפני זה ואחרי זה, וידענו שיש לנו מה לאכול מחרת היום, ושם היה, אילו היה לנו כוס פלסטיק כזה, היינו מאושרים ביותר בחיים שלנו. איפה היה דבר כזה? אנחנו אכלנו כל הזמן שלג ושלג, והיינו מחוסים כל הזמן בתוך השלג. זה היה המיטה שלנו, זה כמו שמישהו שוכב בתוך פריג'ידר, אז עוד לא היה פריג'ידר, אבל זה ככה זה היה. אנחנו היינו זמן שהיינו במטהוזן, אחרי זה איזה יום הכריזו ש מטהוזן כבר מתקרבים הרוסים, ואנחנו לא יכולים להישאר במטהוזן. לא שאנחנו הצטערנו, אנחנו עוזבים שזה ממש היה גהינום, אבל כל פעם שיצאנו מקום חדש, תמיד פחדנו שבדרך איזה קבוצה ישמור עלינו, אם לא יהיו יותר אכזרים ממה שמקודם. לא שאלו אותנו הרבה, אמרו שצריך להתכונן, בתוך כמה שעות מים לא היה, אמרו כל אחד התכונן לנקות את עצמו, אז לקחנו קצת שלג ועשינו את הניקיון על עצמנו. כל המתים שהיו במטהוזן, אנחנו חשדנו שיהיו קבורים בתוך בית הקברות, זה לא היה בכלל, אישרנו בתוך האוהלים בלי כיסוי, בלי שום דבר. רציתי עוד להגיד, במטהוזן עוד היה מפקד כל כך אכזרי, שכל יום בצהריים הוא ישב לצעיף שלו, הוא היה גר שם עם המשפחה שלו, הוא אסף ילדים קטנים שהיו שם ילדים יהודים מפולנים שההורים שלהם כבר מזמן כבר גמרו בגז, והילדים האלו הם לא ידעו מה זה כבוד הם ולא ידעו שום דבר, ואותם הוא אסף אותם, והוא ישב על כיסא, על קורסה לפני הצריף שלו, ועשה סימן שהילדים יכולים לעשות מעגל, והביאו עם עגלה סיר גדול של מרק, עשה סימן עם עם המקל שלו שיכולים לשפוך את את המרק על הרצפה, ועשה סימן לילדים, אולי 500 או 600 ילדים, שהם ילקקו את זה. הילדים היו כל כך רעבים, אחד נפל על השני והתחילו עם הלשון ללקק מהרצפה, ותמיד נשארו שם 50-60 ילדים מתים מזה. מתי שהוא ראה את זה, הוא קם מהקורסה, ניגש לילדים והתחילו להרביץ אותם. הוא אומר, אתם יהודים חתולים, ארורים, איך אתם אוכלים? ככה אוכלים? הוא לא נתן להם צלחת שיאכלו מזה. זה היה אכזריות. אחר כך הוא ראה את זה, אספו את המתים, ולקו את הסיר, הוא נכנס בתוך הצריף שלו, והתחיל לנגן את מוצרט. אתם יודעים מה זה מוצרט? והילדים שלהם, ילדים שלו והאשתו, שמעו שאחרי האכזריות שלו, מה שהוא עשה, יש לו חשק לנגן את מוצרט. אני ישבתי אותו הזמן בבית שימוש, הבית שימוש זה היה איזה קרש על יד הקרוב למגורים שלו, ושם ישבו גם נשים וגברים. אנחנו סתם ישבנו שם, שלא היה מה לאכול, אז לא היה בשביל מה לשבת שם, אבל היה יותר נעים לשבת שם מאשר בתוך השלג, שאם את יושב בשלג אז זה רטוף כל המכנסיים, כל הפיג'מה, אז יותר טוב היה לשבת על השלג. וראיתי את זה, אמרתי, איך יכול להיות בן אדם כל כך בלי לב? זה צריך לשלם לו, זה לא יכול להיות. הוא הורג כל יום כאן כמה עשרות יהודים, שהשם לא יניש אותו, זה בלתי אפשרי. זה היה כמה ימים עד שאמרו שאנחנו יכולים לעזוב את המקום. שמעתי שאחרי זה שנכנסו האמריקאים, אותו לקחו והכניסו בתוך בית שימוש, ודחפו אותו את הראש שלו בתוכו, וכתבו עליו, ככה מגיע מי ש מתעלל על ילדים יהודים. שיהיה לכם גם כן קצת שמחה וסיפוק עם זה. טוב, אנחנו יצאנו לגונסקירכן, יצאנו בערך איזה 20,000 יהודים, ושהגענו לשם.
יחידה, הרב הרמן, לא סיפרת איך עברתם מאושוויץ למוטהאוזן?
זה מצד המוות, לא, אי אפשר לכל.
אי אפשר לכל.
טוב, מאושוויץ עברנו למוטהאוזן, מצד המוות, אחד הגרועים ביותר. אני הייתי בלי נעליים, ורובם היו בלי נעליים, ובלי גרביים, בלי בגדים אפילו, רק הפיג'מה היה.
איפה אוכל... את התהילים? לא אכלת, גם קצרת ברגל?
לא, לא, זה היה ביחד עם התפילין. התהילים היה ביחד התפילין. אבל בדרך שם נורא היה. אבל אל תגזיר אותי לשם. הגענו כבר למטהאוזן. טוב, אז ממטהאוזן זה כבר חודש לפני הסוף, אבל לא ידענו שזה סוף. לא ידענו איזה חודש בכלל. ידענו שמתקרב הפסח, אבל לא ידענו שהמלחמה מעיפה. אנחנו לא קיבלנו עיתונים, ולא היה רמקולים איפה ששמענו. עמדנו באיזנרץ. איזנרץ היה בהרים של טירול. זה טירול באחד המקומות הכי יפים והכי הכי הכי גרועים בעניין ה... זה איפה שהיינו. והתחיל לרדת שלג. פעם הראשונה שקיבלנו אוכל במפעל גורינג באיזנרץ.
חודש לפני סוף המלחמה.
סוף המלחמה. קיבלנו פתאום צלחת מרק. היו שם גם יפנים וגם סינים שבועים אצל הגרמנים. ואני ראינו גם כמה טייסים צרפתים שנפלו עם המטוסים שלהם, והם שבו אותם, השבו אותם. אחרי זה שאכלנו את המרק, פתאום התחילו לצעוק שכולם לעמוד בשורה. אנחנו התעצבנו בחמש שורות, ואנחנו מתחילים כבר לרוץ, אמרנו, הנה החגיגה נגמרה פתאום. אנחנו שומעים יריות, והאנשי הכפר שהיו אמונים להיטלר, הם התחילו לירות עלינו. לא ידענו למה, אבל לא היה שאלות. כל הקבוצה התחילה לרוץ למטה בעומק כזה, כמו שראית מקודם במטהאוזן עם המדרגות. אני, היה לי איזה מין עגלת של תינוק, מה שמצאתי עכשיו, גם עם זה ביחד אנחנו רצים למטה, וכל הזמן נופלים אחד השני על הרצפה, החברים הכי טובים שלנו, ולא ידענו מה קרה פה. עד שלא הגענו עד למטה, אז קופצים בין העצים ארבע חיילים, אס-איים, זה אילו הנמנים ביותר להיטלר. מי למטה עד למעלה מלא נשק. וצווים עלינו שאנחנו נאסוף את את הגוויות של אלו שנהרגו עכשיו, ואנחנו עם העגלה הזאת שהיה איתי, אבל על העגלה היה המפקד של הטרנספורט, זה היה גם כן קצין אסס, ואני רואה שהוא בא עם המעיל פתוח אצלו, מעיל גשם, ואני היהודי החוצפה עומד לפניי ואני עושה סימן שהוא יצור. איך יכולתי לקחת את את הכוח הזה? אני יהודי, אני יכול לעצור חייל אסס? הוא עצר, ואני אומר לו בגרמנית שהם צווים עלינו של לזרוק את החבילה שלך לרצפה. הוא לוקח את האקדח שלו, מוציא שני אקדחים ועליהם אומר, אם אתם לא חוזרים אני יורה בכם. קדם כל הם ציוו עלינו שאנחנו נוריד את הדברים מה שיש על העגלה ונקבור את המתים של היהודים. על העגלה היה התרמיל של של המפקד שלה, ובגלל זה עצרתי אותו. אמרתי, הם רוצים שאני אוריד את התיק שלך. אומר, איזה רשות בגרמנית, והוא לוקח את האקדח ועליהם. והוא שם את הם בסוף הסכימו, ואת התרמיל שלו היה חזר לעגלה. והקצין לוקח אותי ומביר אותי למטה, לבד, לבד, לפני כל, עמדו שם כמה מאות או כמה אלפים יהודים שחיכו בתור שהפסיקו את היריות, מה יהיה איתם לא ידעו. אני יודע, היה שבת אחרי הצהריים, ירד שלג, ואני חשבתי אם מותר להגיד וידוי בשבת. ואני עמדתי שם, הוצאתי את הסידור הקטן שלי, אמרתי את את התפילה ואת הוידוי.
וידוי לפני מוות, אתה
לפני התשבת. מוד, הייתי בטוח שהוא יורה בי. מה הוא יכול לעשות? הוא לוקח אותי קדימה, ואני אמרתי את הוידוי, ואחרי זה הוא לוקח אותי, הוא מכניס אותי בתוך אחד הצריפים הריקים, ואומר, תשב כאן ותחכה, אתה תהיה פה. לא ידעתי מה הכוונה שלו. אני שמעתי שאותו הבוקר היה, כל הצריפים היו מלא עם יהודים, והאסאים הוציאו אותם והרגו את כולם. ואני יושב שם לבד ואני לא יודע מה קורה לי. בסביבות 12 בלילה נכנסים עוד כמה אחדים מהקבוצה שלי, ואומרים, אתה עוד חי? הוא הכניס אותי כאן, אני עוד חי. עד הבוקר היינו שם, בבוקר הוציאו אותנו והלכנו לקבור את המתים. ועכשיו שהייתי עם הבן שלו שם, עם הבן שלי שם בביקור, אנחנו נכנסנו באותו העיר, ועל ההרים, על ההר נמצא איזה פסל גדול עם צורה מאוד יפה, עם איך קוראים את המצנח, מצנח של מי שכתוב על זה, זה לזכר 350 או 3,500 יהודים שנהרגו פה באיזנרץ, ויהודי אחד קרא את הקצין הגרמני והפסיק את הוצאת להורג הפתאומי.
זה אתה?
השם שלי לא היה כתוב שם, אבל יש ספר מיהודה אקשטיין, שם כתוב השם שלי גם כן. אז בדרך ממתי שהלכנו לגונצקיכן, ראינו ש עברנו כמה קשרים וראינו חיילים גרמנים היו תלויים על העמודים של הגשרים, והיה כתוב על זה מי שבוגד בעם הגרמני מגיע מוות כזה. מה היה בגידה? שכנראה עזרו איזה יהודי לברוח משם והם הנישו אותו שם. זה מין מוות הפחדה. איך שהגענו, מתקרבים לגונסקירכן, גם כן יש פה תמונות, אנחנו נראים כמו צוענים שאין להם כלום. באמת לא היה לנו כלום. מי שהימין בקדוש ברוך הוא לקח את האמונה שלו, אבל יותר לא היה, רק מה שלקחו את האמונה. כמה פעמים המכירים שלנו, שלי, אמרו שאנחנו לא יכולים יותר ללכת. אנחנו יושבים פה ואנחנו מחכים פה עד שנמות כאן בקור. אמרתי, אתם לא יכולים לעשות את זה. אני עזרתי להם שתקומו ותבואו אותי כמה מטרים ונראה, אולי יהיה יותר קל אחרי זה. וככה אני השתדלתי כל הזמן לעזור לחברים שלי ולמכירים שלי. שניגענו לגונסקירכן, זה היה ביום שישי. יום שישי, את הפרשה כבר אני לא זוכר. בבוקר ישנו שם איזה יער, ובבוקר מוקדם אחד המפקדים אומרים, היום התור שלך. מה שאלתי, מה? אתה צריך לקבור את המתים היום. טוב, עם עוד אחד ועוד אחד, ועשה סימן, וידעתי מי שקובר שם מתים מקבל פרוסת לחם בפרס. אבל אני רציתי לברוח משם, אבל לא יכולתי. קברנו את המתים, אבל לפני שגמרו אני הסתכלתי ואני קצת זזתי משם, ראיתי שאני נמצא על יד עץ בצד היער. אני התקרבתי עוד קצת, ראיתי יש כבר 10 עצים, ועוד קצת ועוד קצת, פתאום ראיתי אותי נמצא על הכביש איפה שלא רואים. אני שומע פתאום ש צועקים, יהודה, איפה אתה? איפה אתה? בוא ביסטו. אני לא אמרתי מילה. אני הבאתי, ואני לא רציתי, ידעתי שבסוף הם הורגים בתוך הקבר, אחים אלו שקוברים אותם. היה לי מהבית איזה סמל של הצלב אדום. אני שמתי על בגד שלי למעלה, לפיג'מה שלי, את הסמל הזה, ואז יצאתי משם. ידעתי לפחות מכאן אני ניצלתי. אני מתחיל ללכת, טוב, אני רואה שמביאים עוד עגלות, וכולם מלא עם מתים שבאמצע הדרך נפלו מהקבוצה שלי. בא איזה חייל, סמל, גרמני, ואומר לי, תלה על העגלה, למה אתה צריך ללכת? אמרתי, אני רופא. הראיתי לו את אומר, כל כך צעיר, זו יונג? גם כן. אני הולך לעזור. אז תלך לעזור. טוב, התחלתי ללכת, אסור היה לי להסתובב מאחורנית, ואני הולך קדימה, פתאום אני מגיע לקבוצה שלי שבחרו אותי שאני אשאר שם, רואים אותי ואומרים, איך יכול להיות אליהו שנשארת בחיים? אז מה, אתם יודעים למה? הנה, אני, אתם יודעים שאני רופא. כן, אנחנו יודעים שאתה רופא. הצטרפתי אליהם והגענו לגונסקירכן. זה היה הסימן שהקדוש ברוך הוא איתי. הרגשתי שהקדוש ברוך הוא באמת התפילות שלי עוזר. הגענו לגונסקירכן, שם זה גונסקירכן נמצא בתוך יער, בתוך בוץ, והחיילים שנמצאים בשמירה זה כולם בעונש, החיילי אסס, וגם הם בעונש שם. אז מוסיפים אותנו, אז אפשר לתאר מה זה. זה היה ביום שישי. אנחנו מגיעים שם בערך איזה 30,000 יהודים. המפקד של המקום הזה עומד שם עם רגליים פתוחות וצועק ברמקול, ועל ידו יש כמה דוברמנים. מי שעושה קו, בתוך הבוץ, מי שאני מקבל אתכם, אם אתם עובדים פה, יהיה הכל בסדר. אבל מי שעובר את הקו הזה, דינו מוות. והיה לי חבר, קראו לו חיים, הוא היה בשורה הראשונה, הוא רצה לשמוע מה שהמפקד אומר, מישהו דחף אותו מאחורנית, ונופל על יד על הקו. אז הקצין צועק על הכלף, מה פרטי עם היהודי? תגמור את היהודי. תגמור את היהודי. כמה כלבים קופצים על חיים הזה, וחיים צועק ובוכה, ושניות הוא מקבל שכל, אולי אני מנשק את המגפיים של המפקד, אז זה יעזור. לא עוזר שום דבר. אנחנו רואים שהכלבים אוכלים וטורפים את היהודי הזה בשער של גונסקירכן. אז ידענו איפה הגענו לשם. ידענו. אחרי כמה שניות לוקחים אותנו, מכניסים אותנו בתוך חצי חדר כמו זה, 2,800 אנשים שאין להם אפילו מקום איפה לעמוד. אני כבר לא מדבר על השבט, חלון לא היה. זה היה ליל שבת, חשמל לא היה, שום דבר, על אוכל לא מדובר. אבל לפחות שבן אדם יכול לשבת או לשכב, או אפילו אחד על השני, גם זה לא היה מקום. ראינו שזה ממש מכניסים אותנו, ובתוך כמה דקות בטח זורקים עלינו פצצת גז או מתחתנו. זה לא יכול להיות מטרה אחרת. איך שעברנו את הליל שבת, מחרת היום מולי ישב איזה אבא עם הבן שלו. את האבא קראו לו דוד שמואל, הבן שלו נדמה לי, כבר לא זוכר השם, אולי אברהם. והבן הזה תמיד דאג לאבא שלו שיקבל, יסיק קצת מים מהשלג, והביא לו אפילו בידיים בליקוס. והבן הזה מתחיל לגוסס, אז אבא מתחיל לבכות, ריבונו של עולם, אל תעשה לי את זה, אל תיקח את הבן שלי. מה אני אגיד לאשתי שאנחנו מגיעים הביתה? היא לא תסלח לי בעולם שאני לא שמרתי עליך. אנחנו אמרנו לו, אנחנו יודעים שאתה עשית הכל. מה הוא עשה? הוא ליטף את הבן שלו, תרופה לא היה, וזה מה שהוא עשה. אנחנו רואים שאתה עושה הכל. אין יותר טיפולים מה שאפשר. אנחנו יודעים שגם הבן שלך עשה לך טוב, אבל גם אתה עושה לו את הכל טוב. הבן אחרי כמה דקות נפטר, ואז האבא התחיל עוד יותר לבכות. בואי נשאלו היום, כבר לקחת את הבן שלי, אני כבר לא צריך לדווח לאשתי על שלא שמרתי עליו. תיקח אותי גם כן. תיקח אותי. אין לי כבר משום מה להישאר בחיים. וככה. אני אמרתי, אלו שישבו שם, תראו את זה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מלמעלה רואה את זה, מה שנעשה כאן. איפה שמסתכל בתוך החדר, הוא לא רואה רק אנשים מתים, בלי עזרה, בלי כלום. הסיר האחרון היה משהו נורא, אף אחד לא היה יכול לצאת לשירותים, שהדלת היה נעול עם מנעול. אמרתי, תראו את זה, שעוד כמה שעות אנחנו נשתחרר. אמרתי, אתה כנראה, אתה איבדת את השכל שלך לגמרי. אם אתה מדבר ככה, פה יש תקווה שאנחנו יכולים לצאת, פה אין שום תקווה. אנחנו נמות כולנו כאן. אבל אתם רוצים בצורה כזו, אבל תמידו בקדוש ברוך הוא לפחות. מולי ישב איזה בחור, הנה בתהילים זה אפילו כתוב כאן, אני לא יודע מאיפה השגתי אז את העיפרון וסימנתי את זה, הנה בקוף צד ד' ד'. הנה, אם אמרתי מה תרג לי, אז דרך ישדן. כי לא איתוש אדוני את עמו ונחלתו לא יעזוב, כי הצדק ישוב משפטיו אחר כוי של לב, מי יקום לי מראי מססי ביה לאובן. אם אמרתי מה תרג לי, חסדך אדוני יסדן, זה שום נפשי. כן.
אז הראת את זה לבחור.
לא הראתי. הוא כתב את הפסוק הזה על מקל, על מה שתמיד עזר לו בהליכה, אבל הוא התחיל למות. והוא כבר סיים את המשפט, אפילו כתב על זה עם חתיכת פח של 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 שימורים, גונצקירכן, ערב שבת פרשת בהר בחוקותיי, ופתאום הוא נופל הראש שלו וכנראה הוא מת. ושם היה מנהג, למי שהיה נעליים קפצו עליו מיד כמה בחורים ורוצים להוריד לו את הנעליים. לי לא היה נעליים שם, אני הייתי בגרביים. לא מורידים את הנעליים, ופתאום הוא יושב ואומר, אל תורידו את הנעליים שלי, אני עוד חי. אני אמרתי לו עוד, תשמור לעצמך שאל תמות, אמרתי לו מרחוק, בערך מרחק כמו מהדלת. אבל אחרי כמה שניות כבר הוא לא היה. אני חושב שהוא היה יחיד אחרי השחרור שקברו אותו עם נעליים. התקרב הערב, אני אמרתי אלו שהתכופפו על ידי, שני אחים קליין, אתם רוצים לבוא איתי? אומרים, איפה? אמרתי, אני לא נשאר שם. אני שמעתי עכשיו ממישהו נכנס מבחוץ ואמר ששמו הגרמנים פצצות תחת הרצפה. אתם רוצים לבוא איתי? תבוא איתי. אנחנו כבר כמה חודשים ביחד, אנחנו הולכים לכל המקומות ותמיד ביחד, גם בצרות, גם אם קיבלנו קצת מרק אז חילקנו את עצינו. אם רוצים, אם מפחדים לצאת. אמרתי, טוב, אז אין לנו ברירה, אני יוצא לבד. התקרבתי לדלת, שם שכב אחד, קראו לו יצחק. הוא ימיר את דתו לגוי, ואני לא רציתי להשאיר אותו שימות כמו גוי. התכופפתי אליו ואמרתי, יצחק, אתה רוצה להיות יהודי? לא היה מקווה שם, לא ידעתי איך עושים את זה. התכופפתי אליו ואמרתי, תגיד אחריי, אם העיניים תמצמץ, אמרתי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא מצמץ את, עם העיניים שלו, ומתי שאמרתי את אחת, הוא סגר את עיניי. אני הייתי בטוח שהוא הלך לעולם הבא בתור יהודי ולא תור גוי. ואז ניגשתי לדלת וביקשתי את הקדוש ברוך הוא שייתן לי כוח שאני יכול לפתוח את הדלת הברזל. הייתי גיל 16, הייתי בפיג'מה, אני לקחתי קצת שלג מתחת הגוף שלו, עשיתי קידוש ביחד עם הרוק שהיה בפה שלי, התפללתי מעריב ולקחתי את כל הכוח שלי, ובינתיים היו שם כמה גביעות על יד הדלת. אני ביקשתי מהם סליחה שאני מזלזל עם הגופות שלהם, ואז לקחתי את התפילין שלי מהפיג'מה, זה לא היה מוקצה, שבתוך הבד, וכל כוחי אני שברתי את הדלת, והדלת נפתח. היה כבר בסביבות הנץ להיות 2-3, בחוץ הפרוז'קטורים העירו, ואני הרגשתי שאני מתקרב לגאולה. אני פתחתי את הדלת, הפרוז'קטורים מאירים עליי, פתאום אני רואה שם איש איזה בגד של קצין אסס תלוי שם על חתיכת עץ. אני לא חשבתי הרבה, אני זרקתי את הפיג'מה שלי שהיו מיליארדים של קינים, לקחתי את התפילים ממנו ושמתי בכיס של הבגד הקצין אסס. לא ידעתי אז בדיוק מה אני עושה, שאם היו תופסים אותי היו מיד הורגים אותי, אבל בין כך לא היה משנה אם אני נהרג מטיפוס שהיה לי כבר או שהורגים אותי. אני רציתי להביא עזרה לחולים שעוד נמצאים בפנים. בתוך המחנה היה עוד אולי 30 או 35 אלף יהודים שכולם היו חולים, הם לא יכולים להגיע לדלתות להוציא. לי כנראה הקדוש ברוך הוא נותן כוח, ואני יצאתי משם. התחילו המוקשים להתפוצץ על ידי, אני כל הזמן אמרתי, כי מלוכו ויצא בלוך, לשמרכו בכל דרכיכו, השם ישמור צאתו ויכו מיד עד עולם.
איזה מוקשים?
מוקשים מה שהגרמנים שמו שם.
כן, לפוצץ את הבתים?
כן, לא בתים, את השטח סביב הצריפים, שאם מישהו בורח מכאן, אז יעוף ביחד איתם. הגרמנים נמלטו משם. אני לא ידעתי אם לא נמצא עוד איזה גרמני בתוך היער ומסתכל עליי. אני הסתכלתי רק על, אמרתי את הפסוק, פתאום עומד על יעדי איזה מכונית, שלושה חיילים קופצים מזה, אחד עם אור לבן ושניים עם אור שחור, עם אקדחים גדולים כאלו, מבקשים דוקומנטים. לי לא היה שום דוקומנטים, עד עכשיו כולם האמינו שאני יהודי. היה לי ציצית ואני יוצאתי את הציצית להראות להם תחת הבגד הקצין גרמני, אבל זו עשה רושם עליו. פתאום מי שעם האור לבן, הוא אומר לי, דוביסטייד? אתה יהודי? אמרתי, כן. כן, זדוון אין שמה ישראל, ואני צועק שמה ישראל, השם אלגין, השם אחות. פתאום הוא קופץ עליי, התחיל לנשק אותי ואומר, דוביסטייד, אתה אח שלי. אתה אח שלי? אומר, כן, גם אני יהודי. ידעתי שאין לי אח. אבל הוא אומר שאני אח שלך. זה הצדיק הזה. את מי שאתם רואים כאן. 70 שנה אני חיפשתי אותו.
ישירו לכם את
הציצית
שם?
בבקשה?
ישירו לכם את הציצית.
לא הסתכלו אלא. הנה, זה האיש הזה. נפטר לפני חודש. הוא היה מחותן עם רב אלישיב. רב שח עשה אותו דתי, שהוא היה לא דתי. אבל היה לב יהודי ממש. אתם לא שמעתם דבר כזה עוד. אני בטוח. ואל תחשבו שזה מזויף. אני לא המצאתי את זה. אני אמרתי הספד עכשיו לפני חודש, היה הקמת מצבה, ואני ביקשתי את המשפחה שאני רוצה להיפרד ממנו. שאתם לא הכרתם אותו מתי שאני הכרתי אותו. אני הכרתי בתוך היער, והוא סיפר לי עד בתוך זמן קצר שמאיפה הידי שלו? מהזיידה. מה זה זיידה? זה הסבתא או סבא. הוא אמר לי שאבא שלו לא היה דתי, והוא למד יידישקייט את היהדות שאימא שלו חיבה אותו שילך במונסי ללמוד איזה ישיבה, ושם הוא למד קצת יידישקייט, ואחר כך הרב של מונסי שלח אותו לצבא, שהוא ידע שהוא יודע קצת יידיש, ואיפה שהולכים הסיירת הראשונה של הצבא האמריקאי, מגעים למחנות, ושם הכושים מגיעים שם ורואים יהודים, הם הורגים אותם. הם חושבים שזה, לא, מה אכפת להם, שזה יהודי או לא יהודי. זה התפקיד שלהם, לתפוס את השטח. אבל הוא הגן על זה שזה לא יקרה. אני אמרתי לו, אירזנדי משיח. אירזנדי משיח. אם הוא אומר לי שאתה אח שלי, ואף אחד לא אמר לי עד עכשיו, כולם רצו להרוג אותי, והוא אומר לי, דו בסמן ברידר, זה לא יכול להיות רק המשיח או אליהו הנביא בעצמו. אני שואל אותו, אתה יודע שאתם ידעתם שיש פה מחנה? יש פה 35 אלף יהודים בתוך היער הזה. אומר, אנחנו מסומן אצלנו שיש דבר כזה, אבל לא יכולנו להיות עם המטוסים, שלא, המטוסים לא יכולים לצלם את זה. אבל אתה, עכשיו שאתה ברחת, אנחנו יודעים שזה כאן, מסביר את זה לשני כושים, והוא אומר לי ש... אני לא יכול להישאר ככה, הוא ראה שאני רועד ואני בוכה, הוא אומר, אני לוקח אותך לבית חולים. תעלה על האוטו, אמרתי, אף פעם אני לא נסעתי בשבת עם האוטו. אומר, היום אתה תסע שזה פיקוח נפש. והוא לקח אותי לבית חולים בלמבך, בתוך מיסיונר, לא, בתוך מנזר, ושם מדדו לי את החום, היה לי 41.5, היה חסר לי שיהיה 42, לא קיבלו אותי. רק עם 42 מקבלים. הייתי 37 קילו, אני לא היה אכפת לי כבר כלום. אני שכבתי על הספסל שם, איבדתי את ההכרה, הייתי בבגד של קצין גרמני, והתפילין היה בכיס. והוא נעלם, הוא אמר לי, אני מוכרח ללכת הלאה, אני צריך לחזור, לעזור ליהודים אחרים שנמצאים במחנות אחרות. עזב אותי. לא ידעתי את השם שלו, והוא לא ידע את השם שלי. עכשיו, לפני 70 שנה, 70 שנים אני חיפשתי אותו. אני טרפנתי כמה פעמים לשגרירות אמריקאית, שחזרתי מהמחנות וחיפשתי אותו. אולי אתם יהודים לעזור לי, אני מחפש קצין יהודי שהיה ביום כזה, ואמרתי בפירוש את התאריך בגונסקירכן, והציל אותי ועוד 35,000. אם אתה לא אומר את השם שלו, אנחנו לא יודעים. תלך לאפיפיור, אולי הוא יכול. לא ידעתי מה לעשות. פתאום בא איזה דעה שאני מדבר עם ישראל אייכטר ברדיו חי, ואני שואל אותו בלילה. אני דיברתי לילה אחד עם ישראל אייכטר, ואני אומר, אני מחפש את הקצין, אם אתה יכול לעזור לי. והוא אמר, אתה יודע מה, אני משתדל שעכשיו שמעו אותך, הנה התפילין שלי, אני מכניס אותך, עכשיו שמעו מה שאתה דיברת, כנראה אנשים אחרים גם שומעים את זה, תראה שיהיה תוצאות לזה. באמת, אני הלכתי באחד לישון, מוחרת הבוקר בא לחנות איזה בן אדם עם קפוטה, עם חגורה, עם מצלמה, אומר, אני קוראים לי יורם לנצמן, אני בעיתון משפט מבני ברק, אני רוצה לצלם אותך, ושיופיע בשבת את הכתבה עליך, אולי זה יעזור שתמצא אותו. הוא עשה לי כתבה, אני לא שמעתי מקודם שיש עיתון משפחה, הוא הכניס את זה בעיתון, ואני לא ידעתי שבינתיים הוא עלה לארץ, שעתי שהוא חזר לאמריקה בכלל, אם הוא בחיים, לא ידעתי את השם שלו. זה הופיע בשבת בעיתון, בעוצי שבת אני בא הביתה אחרי הבדלה הביתה, מצלצל לטלפון, אומר, אתה היית, דוביס גוויזני, ביידיש הוא אומר, דוביס גוויזני עם גונסקיכן, עם פרשת בהר וחוקייסאי, מה אמרת לקצין יהוד? אמרתי שאתה משיח, תדע את זה שאני המשיח שאתה אמרת. אני משיח, אני מתפלל כל בוקר עם הנץ בכותל, אני מאוד רוצה שתביא לי את התפילין ביחד, אני רוצה אותך לנשק ואת התפילין ותביא את זה, אני מאוד מבקש אותך. אמרתי, אני לא יכול ללכת עכשיו אני על כיסא גלגלים. אומר, תעשה מאמץ, אם לא אז תבוא אליי הביתה, אם אתם רוצים לראות איך זה היה הקבלת פנים אצלו, תראו את זה בה, זה עוד כדאי לראות. אותו יום, מחר מחרת היום, המבט בערב בחדשות אמר, היום קרה איזה נס גדול, אחרי 70 שנה פוגש יהודי שעבר את השואה ופוגש את הקצין האמריקאי שהוא לא ידע שהוא יהודי, והיום המפגש הראשון. אם אתם רוצים לראות, עכשיו תראו את זה בטלוויזיה, בחדשות. זה ניסי הקדוש ברוך הוא. אני רוצה רק להגיד לכם, כל מה שסיפרתי לכם זה בגלל זה שאני צריך להוכיח את זה, למה הקדוש ברוך הוא השאיר אותי בחיים. אני לא הייתי יותר טוב מאלו שנהרגו שם בירדים. למה הקדוש ברוך הוא בחר אותי? אין לי תשובה עד היום. שאלתי כבר כמה רבנים, תגידו למה, מה? אני מיוחד, אני לומד כל יום את הדף יומי. אני לומד אחרי הצהריים גם את הפרשת השבוע, וגם אני לומד עוד מוסיף עוד כמה דברים, הלכות וכל מיני דברים. אבל למה מגיע לי? מה, 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 מה? אמרו שכדי שתספר את זה לדורות הבאים, שימינו את זה, שתיתן להם אמונה, שתגידו להם שבלי אמונה לא שווים כלום. לא שווים כלום. רק האמונה, אם אתם מאמינים, זה יכול לתת לכם תשובה על הכל. לא, אם מישהו נשבע במסבר ושותה כוס וודקה, הוא חושב, ועכשיו אני שוכח את הכל, ועל הוודקה שאני שתיתי, הכל יהיה בסדר. מה יהיה עם אחרי הוודקה? הוודקה זה, זה, זה מים, זה יוצא מנם. אבל אמונה זה נשאר כל הזמן בפנים. וכמה שעובדים על האמונה, יותר זה אתם יכולים להעביר את האמונה לאחרים, והשני מחזק אותך בחזרה. שהאמונה בשם אין יותר מזה. ואני אומר לכם שלום ודרך צלחה.
כמה שאלות אולי, מי שרוצה לשאול?
לא אמרת איך, בסוף אמרת שאיבדת הכרה, ומה קרה אחר כך? איך הצילו אותך?
במנזר, כשהייתה חולה עם הטיפוס.
טוב, טיפלו בי, אם 5 פעמים קיבלתי מרק, מרק, 5 פעמים מרק. זהו.
אפשר שאלה? ככה, יש לי מישהו במשפחה שההורים שלה עברו את השואה. עכשיו, לצערי מתו. עכשיו, היא אומרת משהו שממש כואב הלב. היא אומרת, איפה היה השם בשואה? מה לדעתך, כן? אני יכול לענות לה כדי...
איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? כולם שואלים את זה. אין תשובה על זה. תשאל את רב לאו. הוא היה לוליק, לא? אמא שלו זרקה בתוך הקרון. אני הייתי איתו ביחד. הוא היה ילד שהיה בין הילדים האלו שקיבלו את האוכל מהרצפה. אבל אחר כך הוא הגיע לברגן בלזן. אין תשובה על זה.
יש ניסים באושוויץ או לא?
בטח.
יש ניסים גלויים או לא?
בטח שיש ניסים. כל בן אדם, מי שחי אחרי זה, הוא מספר שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, זה נס. זה נס.
שהוא מאמין.
שהוא מאמין. אי אפשר להסביר למה זה היה. היה כתוב ש... אנשים, מה כתוב בתוכך? בתוכך ממש כתוב שיבוא זמן, אם בחוקותיי תלכו, אז יהיה הכל בסדר. אם לא, אז יהיה עונש כזה וכזה.
הרבה רבנים גדולים באושוויץ
מתו.
מתו. איזה תשובה?
אין תשובה. הנה, יש לי פה הקלה ורבה, אם אתם לא יודעים, אם אתם יודעים מי זה, זה בלי זקן. הוא מספר אחד הקלטות כאן אולי. אני בכיתי מתי שלקחתי את התפילין שלי, והייתי צריך לזרוק קודם כל את התפילין של יד בתוך הזבל. אני נשקתי את התפילין של יד, וידעתי, אני מוכרח, הנה הם צווים עליי, אחרת הם הורגים אותי, אני מוכרח לזרוק. אני אישית צריך לזרוק את זה, את התפילין בתוך הזבל. אבל אני מאמין שיבוא זמן שאני עוד פעם אני אקנה תפילין, וזה אני אשמור עד סוף חיי. וככה זה. אין לו זקן. גם היום אין לו זקן, אבל הוא עבר את השואה, והוא מאמין בקדוש ברוך הוא.
היית מתפלל כל הזמן
במשך כל השנים? כן. זה היה מזל שלי, זה היה טילים איתי, ואז לא הייתי צריך משקפיים, אז יכולתי. זה היה כל הזמן, זה היה לי ביד שלי, אני יודע בעל פה. וגם היום כל הזמן על הלב שלי, רק אם אני יוצא לשירותים אז אני מוציא את זה.
ברגעים הכי קשים, לא היו ספקות, איפה השם?
אני הרבה פעמים אמרתי לקדוש ברוך הוא, אלו שקבורים, אלו שנמצאים מולי, 10,000 גביעות, וכל מיני סוגים, רבנים ופשוטי העם והכל, למה אני לא מגיע לשם? תיקח אותי גם, אני כבר לא יכול להמשיך יותר. אני כפוי כאן בתוך השלג ואני לא יכול לקום. אבל אחרי שאמרתי מודה אני, שוב התחזקתי. והייתי שוכב שמה, מה היה קורה? אף אחד לא היה בוכה אחריי. אפילו לא היו שמים לב שהיום לא קמתי. לא ספרו אותנו. לא היו צריכים לעשות דין וחשבון. היו הפקרים לגמרי. בגלל זה צריך היום לשמוח שנמצאים בירושלים, בעיר החופשית, יש לנו מה לאכול, יש לנו מה לשתות, הישיבות והתלמודי תורה הם היו הרבה יותר מה שהיו מקודם, וכל תפילה וכל תפילה עם הציבור זה מחזק אותנו.
עבר השואה, יש הכל היהודים,
הוא
כיתה תוס לרליג'ון אבון לשואה?
לפני השואה, הרבה דתיים, הרבה עזבו את התורה לפני השואה, לפני השואה.
לא כולם היו דתיים, היו נאולוגים שסגרו את החנות שלהם רק בראש השנה, ואפילו ישבו, מתי שעשו תשליף, הם ישבו על יד הדונאו ואכלו שם קפה וגלידה ועשו תשליף. זה רפורמים היו, כמו בגרמניה. הם באו עם רכב בשבת בתוך הבית הכנסת, ואם עשו נדר, הם שמו בכיס של השמה שמה. אבל היו יהודים. והיטלר עשה הבדל? הוא לא יעשה הבדל. אתה היית דתי או לא דתי? את כולם הרגו.
On peut demander si Pessah, ils auraient pu avoir des gens
de nazis. אני בעצמי לא מבין למה אני נשארתי בחיים.
הוא הסוכות האתרוג, הוא איזה זה לא איזה.
התלמיד שואל, בחגים כמו פסח או סוכות, יצא לכם לקבל
מצה,
לעשות מצה או משהו?
בפסח יצא לנו לעשות חתיכת מצה. הפסח האחרון. והיה קבוע שאני אהיה בעל תפילה בערב, אני אתפלל לתפילת מעריב, אבל אחרי הצהריים בא היחידה המיוחדת של האסס, ו מהר הכניסו אותנו בתוך הבתים, ומחרת היום התחלנו ללכת למטה הזה. אז אותו הערב כבר מישהו הכין חתיכות מצה, זה בערך שני כזית לכל אחד בין אלו שהתנדבו. אנחנו אמרנו, מי שנותן את הלחם, אולי אתה יכול לתת לנו קמח, ואחד מהחברים הוא יפה, הוא יעשה לא אמר מצות, איזה מין ביסקוויטים כאלו. הוא הסכים לזה, והגענו לערב, סדר כבר לא היה, אני לא התפללתי מעריב לבד, ומחרת היום יצאנו למטה הזה. ובערב הראשון כבר קיבלנו, יותר טוב לא לדבר. לא יכולנו להחזיק שמונה ימים בלי חמץ. לא אכלנו כלום, אבל לא אכלנו מצות. האנשים אכלו את הירוק, מה שגדל, את העשב,
את הדשא. הוא שואל, האם אתם חיכיתם, ציפיתם למשיח כל רגע שיבוא?
הכינו, עמדנו שם על יד הארומות עם הארומים, עם כל החבר'ה שם על יד הבית מקלחת, אמרנו, אם הקדוש ברוך הוא לא רואה את זה עכשיו, שזה סוף חיינו, אז מתי? אם לא עכשיו. אבל לא הגיע. לא הגיע. כל אחד הגיע המשיח שלו נפרד. לי הגיע בדרך בירנבו.
ומה אתה אומר על היום? ארץ ישראל, הישיבות?
הם צריכים להמשיך ותמשיכו ללמוד, ולא צריך ללכת לפי הפקידות של הממשלה. יהיה פתרון לזה.
איך עשית בשביל להמשיך להניח תפילין כל יום באושוויץ?
איך יכולתי? זה היה רצון שלי.
לא, אבל לא תפסו אתכם?
לא תפסו אותי. אילו היו תופסים, אתם לא הייתם רואים אותי כאן.
כמה זמן?
מה זה?
היית את התפילה, לא היית עושה את התפילה חצי שעה.
אני עשיתי את זה ככה. לפעמים שמתי רק את קודם כל את היד, אחר כך הלכנו בדרך, שמתי את הראש, והראש שמתי כיפה, ואז תפסו את היד שלי כמה אחדים, ואמרנו, זה עבר כמו זר. אבל לא היה יום אחד שלא הנחתי תפילין.
ידעתם מתי שבת, מתי חג?
כן, ידענו. אז, ואם ידענו, אז ישבנו כמה בחורים ביחד, ודיברנו איזה אוכל אכלנו בבית. אחד אמר, אנחנו אכלנו מרק בשר, השני אמר, גפילטה פיש. היינו עוד יותר רעבים, ולא אכלנו כלום. אז לקחנו קצת שלג, ואמרנו לחיים.
הוא שואל, האם עם החבורה, החברים שהיו מהישיבה וזה, דיברתם קצת תורה לפעמים?
כן, בהתחלה. אתה אחר כך כבר לא איפה.
היית לומד לבד אבל?
מה?
היית לומד לבד? חוזר על
הלימוד? קצת, קצת, כן. לא טוב לזכור על זה.
ואחרי השואה, מה
היה
התקווה שלך? מה
רצית בחיים? לעלות לארץ. לעזוב את האירופה ולא לחזור שם אף פעם.
הבחור שואל מה, כשכבר עברת, כשיצאת עם המחנות, מה עשית? דבר ראשון. סוף המלחמה.
אני חיפשתי את ההורים שלי ואת החיות שלי. איך שהגעתי הביתה, אותו השוער, מי שבזמנו השתמש את הפעמון בשביל שהחיילים גרמנים ייקחו אותנו, הוא היה שם וצעק למעלה לפני הפעמונים, הבן של הרמן הגיע הביתה לחתונה. זה לחתונה, זה מה שאמר. אני לא ידעתי איזה חתונה הוא מדבר. אני שאלתי ההורים, חיימי חיים? אומר, כן, אתה הגעת לחתונה בהונגרית. אני רצתי למעלה, זה גם כן קומה שלישית, ואז אני ידעתי. אמא שלי זכרונה לברכה, בכו כולם שאחותי הייתה מתחתנת עוד יומיים.
האמא הייתה? גם אבא? וגם שתי אחיות?
כן. כמובן שהייתי מאושר. אבל 80 נפשות מהמשפחה, דודים ודודות והכל, אף אחד לא נשאר.
הם גם היו באושוויץ, המשפחה? נשארו בהונגר?
ההורים שלי לא. הם ניצלו על ידי ולנברג, מי שהיה שגריר שוודי. זה נס מיוחד. והם קבורים בירושלים, ואני יודע את היום פטירתם, זה יהיה עכשיו בחטא אב, ביום אחד לפני תשעה באב.
של ההורים? שניהם נפטרו?
פה בארץ.
באותו תאריך שניהם?
לא, לא. אחד ביום השואה, ואחד פה. אבל זה דבר, זה חסד, דבר נפרד. שאני, אף אחד מהחברים שלי לא יודעים איפה ההורים שלהם קבורים. אני יודע שזה כאן. לא, אני מודה את זה לקדוש ברוך הוא כל השנייה.
כשהיית קורא תהילים, יש לפעמים תהילים שאומרים על אלוקה וכאילו מברכים את השם על כל מה שמקבלים. איך היית קורא את זה בזמנים
האלו? אמרתי, ואני בטח. אנחנו, מתי שאנחנו אומרים את התפילות, אנחנו יודעים שזה לא בדיוק מה שאנחנו, לפעמים אנחנו כל כך רעבים ואנחנו מהללים את הקדוש ברוך הוא. אבל גם זה שאתה יכול לסבול את הרב. אני אחרי המלחמה הגעתי לבית סוהר בהונגריה בגלל זה שרציתי לבוא לארץ ולא היה לי פספורט ואני ברחתי. ותפסו אותי וסגרו אותי לארבע חודשים לבית סוהר בהונגריה. אבל היה יום אחד שנכנס איזה יהודי זקן ואני ישבתי שם על המיטה והתפללתי עם התפילין. הוא ישב על ידי והתחיל לבכות. אמרתי, למה אתה בוכה? הוא אומר, עכשיו אני היית משימים אותי שאני עשיתי, העליתי את המחירים בחנות שלי. יש לו חנות טקסטיל. אבל עכשיו אני ראיתי שאתה לא מתבייש פה להניח תפילין. אני מבטיח לך שאני הולך, אם משחררים אותי, אני קונה תפילין ואני יהיה יהודי דתי. מדום לי, אל תבטיח שום דבר. זה חשבון שלך עם הקדוש ברוך הוא. אני לא ביקשתי אותך. אתה ראית אותי, לקחת דוגמה, בסדר.
מה היית אומר עכשיו לאנשים שרוצים לבטל את עם ישראל מתורה?
בוא, זה לא יהיה. את עם ישראל אי אפשר לבטל. אנחנו כל הזמן היינו בסכנות, והקדוש ברוך הוא יצילנו מידם. גם עכשיו זה יהיה ככה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה.
עוד ישמעו אותך הרבה מאוד. צילמנו, עוד הרבה ישמעו, אלפים בעזרת השם.
הלוואי, שילמדו מזה. אם אני הצלתי נפש אחד,
תציל הרבה בעזרת השם.
אז היה כדאי לבוא. אומנם התרגשתי מאוד בצהריים, אבל לא אכפת לי מה קרה. אם אחד, יכולתי להוסיף, שהוא יגיד פעם אחת, בתפילה ציבור הולך ולא מפלל לבד, זה כבר על החשבוני.
בן כמה אתה היום? שידעו באיזה מאמצים.
אני 86.
לעין הרע, עד 120 בבריאות.
תודה.
הוא אומר, אנחנו פה אורבן ספרדים, הוא אשכנזי, גם יהודי ברוך הוא. אז הוא שואל, הרבה, הוא רואה שאתה, יש לך הרבה אמונה ברוך השם. הוא מכיר מהמשפחה, וזה הרבה שלגמרי הם התרחקו מאוד מאוד.
אני הייתי ביחד עם אבא של לפיד. לפיד.
תומי.
לא, במטהוזן.
תומי או אבא של תומי?
אני חושב עם תומי בעצמם. אני חושב שזה עם תומי.
איך הוא היה אז?
הוא היה אותו השייגץ מה שהיה.
יש לך איזה מסר להגיד ליאיר?
אין לי שום מסר. הוא יקבל את המסר מלמעלה. התפקיד שלכם, אתם נמצאים בארץ, בירושלים, ברמות, תנצלו כל רגע ללימודים, אל תחשבו הרבה, תנצלו את כל רגע שאפשר. זה מה שאני יכול להגיד. אתם רואים שתקבלו מצב רוח. זה מתו זה. היה שם 947 מדרגות. בגדים כאלו היו צריכים לעלות את האבנים
הכבדות האלו
60 70 קילו היה אתה סיפרת
את המדרגות
מה?
אתה סיפרת את המדרגות?
לא כן, זה כולם ידעו את זה
אתה עבדת בזה?
כן ומה היה הסיבה? מה היה הסיבה? שיקחו את האבנים האלו שידעו את זה לא כל אחד אפילו אחרי שני אנשים שהגיעו למעלה פתאום התגלגלו למטה בתוך הבור וזהו כן והם היו חוסכים את הכדור ואת הגז
בערך כמה אוכל הזה הייתם
מקבלים כל יום? מה?
כל יום, מה הייתם אוכלים? כלום? ממש כלום?
כלום.
וכל כמה זמן דרך היה לך, לא יודע, איזה תפוחי אדמה, לחם, משהו?
איפה?
אז אף פעם לא היית אוכלים?
לא.
רק שותים?
אם קיבלנו לחם, זה היה לחם עם עובש לגמרי, והיו צריכים לחתוך את זה 20 אנשים מזה, חתיכת לחם כמו זה, ולא היה סכין, רק היה עצמך, על זה היה ויכוח. איך אפשר לשבור באופן שווה חתיכת לחם? אי אפשר.
אבל כל כמה זמן היה לכם לחם?
כל שבוע.
שבוע?
כל שבוע איזה חתיכת לחם. ביתר שלק היה.
בשביל
כל השבוע? כן. ואין לנו, לא, איך קוראים את זה? מי שהיה בביקור כאן, הנשיא האמריקאי.
אובמה.
לא אובמה, השני.
בוש.
לא בוש ביתר.
קלינטון.
קלינטון. לא קלינטון מי שייתן לנו את העזרה. רק הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא. לא אפיפיור ולא אף אחד. זה המזל שיש לנו אבינו שבשמיים. זה המזל. וצריך להגדיל, להעריך את זה, ולשיר לו, ולהיות בשמחה. עבדו את השם בשמחה.
יש אנשים שעברו את השואה שהם לא... הם לא, כל החיים הם לא יכולים להתגבר עליה. לא, אתה בשמחה היום.
אני שמחה? אני כל לילה אני יושן עם, בשעה 3 אני הולך לישון עם אבא 4 כדורי שינה
ממתי?
משעוש
לא, מאיזה גיל התחלת ככה?
מאז שחזרתי
בגלל מה שאתה זוכר כל מה שהיה
אני רואה כל לילה אני רואה את הילדים איך שזורקים באש
מראה מטורה, תודה רבה. ניקח אותך.
בסדר.
תודה רבה.
אבל תשאירו משהו. באמת.
פירוש, מה זה תשאיר?
לשאיר, זה מנגינה.
בוא נשאיר.
עם ישראל.
עם ישראל. עם ישראל.
עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו